רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מכירים את זה שבן או בת הזוג שלכם גונב לכם את השמיכה בלילה ואתם מתעוררים עם נטיפי קרח על הגבות? אז זה פנדה לא תעזור לכם לפתור. הם עושים מזרנים מעולים, אבל תכלס לא מבינים כלום בזוגיות. לכו ליועץ או משהו. אבל לפחות בדבר אחד, פנדה כן יכולים לעזור. קריות. מבצע מיוחד לפסח. מזמינים מזרן זוגי של פנדה ומקבלים שתי קריות במתנה. קרית לכל אחד. לא צריך לריב יותר. בקרו בפנדה-zzz.co.il. 100 לילות ניסיון, משלוחים והחזרות, חינם. ימים ספורים לבחירות. אזרחים רבים צפויים להשתתף בהצבעה הגורלית, יש יאמרו, היסטורית, שתשפיע על עתידה של מדינה שלמה. אני כמובן מדבר על סקר המאזינים הגדול של רשת עושים היסטוריה. היכנסו לאתר הבית, ranlevi.com, לחצו על הבאנר וספרו לנו מה אהבתם ומה פחות, מה הצחיק, מה הצבן ומה ריגש אתכם. וזכרו, מי שמצביע, מקבל מאיתנו פרקי בונוס במתנה.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים. בפרק הקודם של עושים תנ"ך דיברנו על ירושלים שהפכה לבירתה של ממלכת דוד, לבירתה של הממלכה המאוחדת, רגע אחרי כיבושה מהיבוסים על ידי דוד המלך. עכשיו, בפרק הזה, נעבור לשאלה השנייה שהצגנו בראשית הפרק הקודם, כיצד קרה שירושלים הפכה לעיר הקדושה ביותר בממלכה? כדי לנסות לענות על השאלה הזאת נמצא איתנו באולפן, דוקטור בועז טבי ממכללת אורנים, מה שלומך?
בסדר, מה נשמע?
מצוין. הרזת כבר את התרמיל לקראת יציאה לעושים תנ"ך בשטח בעיר דוד בשבוע הבא?
בטח, מחכה בקוצר רוח.
אוקיי, ולשאלה שלנו, מתי הפכה ירושלים לקדושה? היום הרי נורא ברור לנו שירושלים היא בירת ישראל המאוחדת לנצח נצחים, וזאת על רקע קדושתה והקשר הארוך שלה לעם ישראל. ראינו בפרק הקודם שאיך לומר, זה לא היה ככה תמיד ברור, לפחות לא בתקופת התנ"ך, לפחות לא בתקופה שבה נאספו סיפורי התנ"ך. אז מתי הפכה לקדושה? מתי הפכה לראשונה בערים?
אוקיי, אז יש בארץ בתקופה הזו כמה ערים שהיו קדושות לאלוהים, כן? בתקופת התנ"ך. לחלקן יש מסורות ייסוד עוד מימי האבות. המפורסמת ביותר היא כמובן בתל, שיעקב, כן, בזמן אחרי החלום, עם הסולם והמלאכים, הוא רואה שם את אלוהים, ולכן הוא קורא למקום בתל, הוא מבין שאלוהים גר שם. עיר נוספת שהפכה קדושה לאלוהים גם כן בזמנו של יעקב היא פנואל, שם יעקב נלחם במלאך האל ורואה לכאורה את פני האל. מה לגבי ירושלים? ירושלים הפכה באמת לבירה של בית דוד, היא הפכה לבירה של שבט יהודה, והיא הפכה לבירה של הממלכה המאוחדת. עכשיו בדרך כלל לעיר בירה של ממלכה, בתקופות הקדומות, אין רק חשיבות לאומית, אלא יש גם חשיבות דתית. כאשר מלך מקים בירה, היא הופכת גם למקום משכנו של האל הלאומי. בפרק הקודם, לדוגמה, דיברנו על הרפורמה הדתית של אחנתון. כך קורה גם באשור. הבירה הראשונה של ממלכת אשור היא העיר אשור, ושם שוכן המקדש של האל אשור, האל הלאומי של הממלכה. כאשר קמה שושלת חדשה, היא הרבה מאוד פעמים מקימה בירה חדשה כדי לפתוח דף חדש. המעבר מלווה לעתים גם בעליית קרנו של אל חדש, האל האישי של המלך או של השושלת. דוגמאות, דיברנו על אחנתון, גם בחתי יש לנו את מואטלי שעזב את חתושה ומקים בירה חדשה בשם טרחונטה, שמצטער על השמות.
חתושה נשמע כמו שם של חתולה.
נכון, זה שם מצוין לחתולה. מיהודה אינו נבוכדנצר, מלך בבל, שהפך את עירו לבירת האימפריה, ומעלה את מרדוך לדרגת ראש הפנתיאון.
ובירושלים, מה קורה?
כמו שראינו בפרקים הקודמים, ירושלים, אורושלם, היא עירו של האל הכנעני, שלם.
פשוט, בשם העיר נמצא שם האל.
כן, אז השאלה היא מתי היא הופכת להיות העיר של אלוהים. עכשיו, בניגוד לבית אל, לפנואל, לשכם ולמתחרות אחרות, ירושלים לא מופיעה בסיפורי התורה כמקום קדוש לאלוהים.
זאת אומרת, במילים אחרות, ירושלים אינה מופיעה בספרי התורה, התורה, לא התנך, כן, כמקום קדוש. היא מופיעה כעיר חשובה, כעיר שמתייחסים אליה, אבל לא מקום קדוש לאלוהים, לא שוכן בה האל.
ואת כותבי התנך שמגיעים משבט יהודה, זה סופר מבאס. המתחרה הגדולה בית אל, אחת הערים החשובות ביותר של השבטים הצפוניים של, של ממלכת ישראל, מופיעה בתורה, יש לה סיפור ייסוד, וירושלים שלנו לא. איזה בסה, מה עושים?
אז מה עושים?
בעיה גדולה. הכותב לא יכול להמציא איזה פסבדו סיפור ייסוד על העיר ולדחוב אותו בתקופת האבות, כי אז כולם יצחקו עליו.
כי מכירים כבר את העיר הזאת, זאת אומרת קשה לחבר לה משהו.
אין לה שום דבר. אז מה שהוא עושה זה דבר אחר. אברהם, הגיבור של שבט יהודה, בבראשית, פרק כ"ב, יוצא להקריב את בנו על אחד ההרים בארץ המוריה. הסיפור הזה זה סיפור השיא בסיפורי אברהם. הוא מוכן להקריב את הבן שלו, שהוא חיכה לו כל כך הרבה שנים. אפילו אלוהים נפעם, ובפסוק 12 הוא אומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. עזוב את זה שאנחנו כבר 200 שנה ביחד, ושזה הניסיון ה-500 שאני עושה לך. עכשיו, אחרי שעמדת בניסיון הזה, אין לי שום ספק שאתה נבחר. ואז, מיד לאחר מכן, אלוהים פותח את עיני אברהם, מראה לו את העיל, מאפשר לו להיחלץ מכל הפדיחה הלא נעימה הזו, ובפסוק 14, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, אדוני יראה. אברהם הנרגש, כן, נותן שם לפסגה הספציפית הזו בארץ המוריה, הוא מכנה אותה אדוני יראה.
רגע, אדוני יראה? אז לא הבנתי, למה בעתיד? אלוהים הרי לפני 5 דקות ראה אותו, הציל אותו מהפדיחה הזאת של לחזור הביתה בלי הילד שכל כך ציפו לו ולהסביר את זה גם לאישה, אז למה הפועל בעתיד?
מעניין ששאלת, כי מיד אחרי כן יש לכותב הסבר. הוא אומר כך, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. זאת אומרת, הפועל הוא בעתיד, מפני ששמו של מקום העקדה מכוון לעתיד. זה המקום בו עד היום, כך אומר הכותב המוכר,
רמז מטרים כזה,
לקהל
כן?
שלו, כן? זה המקום שאליו אני ואתם מגיעים כל יום כדי לראות את אלוהים. אם כך, זהו ההר של אלוהים.
ושחר לא... היה צועק אנכרוניזם.
בוודאי.
כן.
אז זה לא הר סיני, ההר של אלוהים, אלא זה ההר שבו זה מתבצע באופן קבוע, ההר שאליו עולים לרגל. במילים אחרות, זה ירושלים. אז אם נסכם, הכותב של המקרא כל כך מוטרד מזה שאין עדות בסיפורי התורה לבחירה האלוהית בירושלים, שהוא מחליט לדחוב את הפסוק הזה שקושר בין מקום העקדה למקום המקדש בירושלים, והנה נפטרה הבעיה. עכשיו יש לנו עדות לבחירה האלוהית בירושלים בנקודת השיא בחייו של אברהם, שהוא האב הראשון והחשוב ביותר, כמו ש... ראינו בפרק של פינקלשטיין,
ועל הדרך,
דפקנו את בית אל, שהיא נבחרה רק בזמן של יעקב, בגלל איזה חלום עלוב שהוא ראה בדרך, ולא, כן, זה, פה יש לנו נקודת C, איזה יופי, ניצחנו את הצפונים.
רוצה לומר, ככה עושים עריכה חכמה וגאונית, בניגוד לפרק הקודם שדיברנו על התפירה של סיפור דוד.
והנה, יש לנו סיפור ייסוד, כן, סיפור שמסביר למה ירושלים נבחרה להיות העיר הכי חשובה. נמשיך. בשמואל ב' פרק ה' קראנו על הכיבוש של ירושלים, ועכשיו אנחנו מגיעים לסיפור הבא, שדוד מחליט להביא את הארון, את הארון הברית, את הארון של אלוהים, הוא מחליט להביא אותו לירושלים. הארון נמצא בבית של אבינדב, בגבעה. זאת אומרת, גבעה זה הבירה של שאול, לא רחוק מירושלים, היום בתוך ירושלים. ודוד ו30,000 איש יוצאים ללוות את הארון בדרך לירושלים. הארון כבד, שובר את הגב. אי אפשר לסחוב אותו, ולכן מה שהם עושים, הם מרכיבים אותו על עגלה חדשה שרתומה לכמה בני בקר. המצעד חגיגי, דוד ואנשיו רוקדים, מנגנים, השמחה גדולה. אבל אז בפסוק 6, תראו מה קורה. ויבואו עד גורן נכון, לא נכון, אלא זה השם של הגורן.
כן, ברור.
וישלח עוזה אל ארון האלוהים ויוחז בו כשמתו הבקר. אולי, לא יודע מה קרה, גלגל קופץ, נתקל באבן, אולי ישבור בדרך מאמורה. הארון לא קשור כמו שצריך, הוא כמעט נופל מהעגלה ועוזה, מזנה, כן, יש לו אינסטינקטים חדים, ומונע מהארון ליפול. אבל אז, במקום שכולם ישמחו ויעשו חגיגה
כן,
שארון
לא נפל, הארון.
מגיע פסוק 7, ויחרף אדוני בעוזה, למה? ויקהו שם האלוהים, וימות שם עם ארון האלוהים, איך אם היד שהוא אוחז בארון האלוהים הציל אותו מהנפילה, קבל ברק או לא יודע מה, ונופל מת.
למה? תגיד לי שאתה לא יודע.
לא יודע, לא כתוב, אלוהים חוטף קריזה, לא מסופר למה.
אז באמת, מה ההסברים שאנחנו יכולים להציע למוות המוזר הזה של עוזה?
אפילו הכותב לא ידע, איך אנחנו יודעים את זה? מפסוק 8, ששם אנחנו רואים שדוד לא מבין מה קורה, ואיחר לדוד על אשר פרץ אדוני פרץ בעוזה, ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה. דוד לא מבין למה זה קרה, ועצבני ביותר. אבל עכשיו השאלה, אוקיי, עצבים עצבים, מה עושים? אולי אלוהים עוד כועס, אם אני ממשיך ומביא את הארון לירושלים, אלוהים יכול להתנקם בירושלים. ולכן דוד מחליט לעצור את הצעדה, הוא משאיר את הארון בבית עובד אדום הגיטי, כן, אפשר להגיד, יש פה מעין נועל שכנים,
כן.
שמים את הארון אצל מישהו, אצל
מישהו שישמור,
גוי,
שהוא ישבור את הראש בינתיים.
איזה גוי של שבת כזה, ונראה, בסדר, מה יכול לקרות? לפחות הוא לא מהמצביעים שלי.
כן.
הארון נשאר שם 3 חודשים, דוד רואה שהכל בסדר, הברכה שורה על ביתו של עובד אדום, ולכן מחליט לעשות ניסיון נוסף. הפעם הניסיון מצליח, הארון מגיע לעיר דוד, דוד משכן אותו באיזשהו אוהל שהוא בונה במיוחד, כולם עושים מסיבה ענקית, כולם שמחים ורוקדים, חוץ מאישה ממורמרת אחת שחייבת להרוס הכל, מיכל בת שאול, אשתו של דוד.
ועל מיכל בת שאול ועל הסצנה הזאת מהחלון שהיא משקיפה על כל האירועים שם, דיברנו בראייה אחרת קצת, בראייה פמיניסטית מגדרית, בפרק שעשינו עם דוקטור אהובה אשמן, מי שרוצה לראות את הסיפור הזה בזווית אחרת, מוזמן לגשת לשם.
אז מיכל יוצאת לקראת דוד, פסוק 20, היא נוזפת בו, מה נכבד היום מלך ישראל, מאוד סרקסטית כזו, אשר נגלה היום לעיני המהות עבדיו, כהיגלות נגלות אחד הריקים, תראה איך אתה נראה, בן אדם, אני בת של מלך, אני יודעת איך מלכים מתנהגים, תראה איך אתה מתנהג, קופץ, רוקד, אתה מבזה את עצמך, לפני כולם. דוד יודע מה לענות. פסוק 21, דוד משיב לה, יש לו תשובה לכל בעיה. לפני אדוני אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו.
מכניס
לך, כן. לצוות אותי נגיד על עם אדוני, כן, עם כל הכבוד לך, לאבא שלך, אתם פותרתם, אלוהים בחר אותי להיות המנהיג, אל תלמדי אותי איך מלך אמור להתנהג. מבחינתי, אומר דוד, לרקוד כמו אדם פשוט לפני אלוהים, להשפיל את עצמי בפני האלוהים. הכל בסדר, כך מלך צריך להתנהג.
היא נענשת גם על הזלזול הזה בדוד ובהחלטות שלו, ואין לה בן עד יום מותה. אולי בגלל זה.
איך תדע, אולי דוד יותר לא...
רצה אותה.
לא רצה אותה.
גם ככה הוא רצה אותה באופן פוליטי, אז אני לא בטוח שגם ככה הוא ממש
מת עליה. לא תרם ליחסים כן. ביניהם.
אז אוקיי, בוא, אז נשמע לי מצב אידיאלי, הארון מגיע לירושלים, איזה כיף, אפשר לבנות מקדש, לשכן בו את הארון הקדוש, לעבוד את האל, נכון?
לא.
לא?
רק חצי כיף. המצב לא נוח לדוד, והוא פונה בשמואל בית זין, פסוק 2, הוא פונה לנתן הנביא, ואומר לו כך, ראינה, אני יושב, אנוכי יושב בבית הרזים, וארון האלוהים יושב בתוך יריעה, לא מתאים, אני בארמון, הארון אלוהים שמייצג את אלוהים גר באוהל, לא בסדר. נתן עונה לו בפסוק 3, נתן הנביא, כל אשר בלבבך לך עשה, כי אדוני, מה חביבי, תעשה מה שאתה רוצה, אלוהים איתך, הוא בטוח יאהב את זה. אלא שבלילה קורה פתאום משהו. אלוהים פונה לנתן ואומר לו בעצם משהו כמו קבל תיקון. תחזור לדוד ותאמר לו, אתה תבנה לי בית לשבטי?
קצת מעליב, הוא מקטין אותו בעצם, למה, מאיפה הסיפור הזה הגיע?
לא יודע, כי עד עכשיו היחסים היו מצוינים, למה הוא משפיל ככה את דוד? בכל מקרה אלוהים ממשיך בפסוק 6 נותן לא רק אדומינום אלא גם סיבה נוספת. כי לא ישבתי בבית מיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, ויהיה מתהלך באוהל ובמשכן. אני!
כן, אלוהים של חופש.
של אוהלים, של חופש, של נידודים מעולם. אני חי באוהל. אף פעם לא פניתי לעם ישראל, אף פעם לא ביקשתי, למה לא בניתם לי בית הרזים? בחייך נתן, גש לדוד.
אלוהים צנוע, אני חייב להגיד.
כן, תגיד לו, הכל בסדר, אני לא צריך מקדש. אבל איך שנתן מסתובב בחלום כדי ללכת, אלוהים ממשיך ואומר לו, רק רגע, תמסור לו גם את המסר הבא, פסוק 12, כי אם לאו ימיך ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרחה אחריך, אשר יצא ממאיך, והכינותי את ממלכתו. יענו, כשאתה תמות, יהיה לך יופי של ילד שיכונן איתי יחסים מיוחדים, ואני אבסס את מלכותו, והבן הזה, ממשיך אלוהים בפסוק 13, הוא יבנה בית לשמי וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. הוא יבנה לי את המקדש ואני בתמורה אדאג לכך שתהיה לו שושלת ארוכה שתשלוט לנצח.
מתגנב לי איזשהו רעיון או איזושהי תחושה שהדברים נכתבו אחרי היותם. זאת אומרת אחרי שהמקדש כבר נבנה. ותמיד טוב לקשר את הדברים לסופרסטאר הגדול, לדוד.
אז יותם, זה לא נורא יפתיע okay. אותי.
אוקיי. Okay.
וכשדוד שומע את התשובה של נתן הוא מתבחין ואומר, אבל למה הוא? אני ביקשתי וזה. לא, הוא לא אומר את זה. הוא אומר, יפה, תודה. תודה אלוהים שבחרת בי. תודה שאתה תומך במשפחה שלי. יופי של דבר, אין לי שום תלונות.
וחוסר תגובתו של דוד או קבלתו את הדין הזה, עוד יותר מחדד לי את הרעיון הזה שבעצם הדברים נכתבו אחרי, כי אנחנו הרי יודעים ששלמה בנה את המקדש, ואז זה עושה שכל לייחס את הדברים, אותה הבטחה, לאבי השושלת, למייסד הבית.
עכשיו נעבור לסיפור האחרון על ירושלים בספר שמואל. אנחנו עוברים לשמואל ב', כף ד', ושם אנחנו קוראים על סיפור המפקד של דוד.
שלום רב, חובבי פודקאסטים ותיקים, ובמיוחד מי שמתעניינים בציבוריות הישראלית, בסוגיות פוליטיות וסוגיות מעניינות עמוקות שקשורות בנעשה במדינה, ודאי כבר מכירים את הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מי שטרם הכירו את התוכנית, בדיוק בשבילכם, הבאנו את יוחנן פלסנר. שלום יוחנן.
שלום.
אתה נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ולשעבר חבר כנסת מטעם קדימה. אז ספר לנו קצת יוחנן על הפודקאסט שלכם, הדמוקרטים.
הרעיון של הפודקאסטים הוא בעצם לתת הקשר לסוגיות שהרבה פעמים נמצאות במוקד הדיון והמחלוקת הציבורית, אבל השיח ברובו הוא קצר, הוא מאוד פופוליסטי, ואנחנו נותנים הקשר במובן של מה קורה במקומות אחרים בעולם, ונותנים את כל העושר הזה של הידע, המומחיות והפרספקטיבה, כדי להשאיר את ההבנה שלנו, ואת היכולת שלנו גם לגבש מסקנות. אנחנו רואים עכשיו את המשבר של המפלגות, שיטות הבחירה של המפלגות, איך בוחרים מועמדים, יש מפלגות דיקטטוריות, יש מפלגות עם פריימריז מושחתים, אנחנו הולכים להציע בפודקאסט פרספקטיבה אחרת, איך אפשר לתקן את המפלגות ואת שיטות בחירת המועמדים על בסיס מה שעובד ומצליח במקומות אחרים בעולם. איך זה שתמיד הנושאים שהם הכי חשובים ל-70% מהישראלים לא מטופלים, למשל שאלות של דת ומדינה, ואיך זה קשור לשיטת הבחירות שלנו, ומה האלטרנטיבות האמיתיות שניתן לשים על השולחן כדי לתקן את שיטת הבחירות, ולהחזיר את העוצמה למרכז, לרוב הגדול של הישראלים שרוצה למצוא את המכנה משותף הממלכתי שמחבר בין כולנו.
מעולה, תודה רבה יוחנן. אז אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט הדמוקרטים, תמצאו שם אוסף אדיר של נושאים מרתקים ודיון עמוק מאוד בנושאים האלה. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם משתמשים בהם, או בקרו באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, idi.org.il, וחפשו תחת קטגוריית תחומי עיסוק ומחקר את הפודקאסט הדמוקרטים. האזנה נעימה.
הסיפור מתחיל בפסוק אחד דווקא בשמיים. ויוסף אף אדוני לחרות בישראל, ויסת את דוד בהם למור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. מסיבה כלשהי שלא מתוארת בפסוקים, אלוהים נורא כועס, ומחליט שעם ישראל מרגיז אותו, אבל בעסק אי אפשר להניש בלי סיבה, אז אלוהים מחליט לגרום לדוד לחתור, ואז אפשר יהיה להניש את עם ישראל. איזה יופי.
הגיוני.
כי כשהמלך חוטא, אז כולם נאנשים.
בצדק.
כן, אז איזה יופי אומר אלוהים לעצמו, אני אגרום לדוד לספור את עם ישראל, ואז אני אחר כך אוכל להניש את כולם.
גם תפירה קצת גסה, אני חייב להגיד, אבל למה מפקד שווה בהכרח, תקן אותי אם אני טועה בו, אז כמה שזכור לי, מדובר הרבה פעמים במשהו שמעורבת בו איזה סוג של מגיה, הטלת גורל, ניחוש.
זו שאלה מאוד טובה שלא ניכנס אליה, אבל יכול להיות שמה שעומד בבסיס הרעיון הזה שמדובר בחטא, זה שעם ישראל שייך לאלוהים, ולכן מי אתה בכלל, יא בן אדם, כן?
פשוט.
פשוט, שאתה תמנה את העם שלי. המניעה כאילו הופכת את העם לרכושו של דוד, וזה נורא מרגיז את אלוהים.
ובגלל זה אולי היום אלוהים מעניש את אותם סוקרים, את אותם פוקדים בכל העולם, בסקרים שלהם, ומטה אותם לכאן ולכאן.
ושני הפרקים האחרונים הם סופר אקטואליים.
כן, ברור.
כן. אוקיי, אז דוד מחליט לקיים את המפקד, יואב, שר הצבא שלו, מנסה להזהיר אותו וזה, אבל זה לא עובד. כאשר המפקד מסתיים, 800 אלף חיילים בישראל, 500 אלף ביהודה,
עם מספרים הגיוניים אגב?
לא, לא, מה פתאום, שום פנים ואופן, לא, 800 אלף חיילים, אומר שיש לפחות פי שניים, שלוש אנשים בזה.
לא הגיוני.
אז אלוהים מחליט להיכנס לפעולה, הוא שולח הפעם את גד הנביא, בסיפור הקודם ראינו את נתן, עכשיו יש לנו את גד, וגד מציע שלושה אנשים אפשריים,
זאת אומרת, יש עונש, והוא מציע לו לבחור מה בא לו.
תבחר, כן, 7 שנות רעב, 3 חודשים של מנוסה מאויבים, או 3 ימים של דבר. דוד מבין שהלך עליו, והוא אומר, התשובה שלו היא צר לי מאוד, כן, תשובה מאוד מפורסמת, צר לי מאוד, ניפלנה ביד אדוני, כי רבים רחמיו, וביד אדמה לפולה, 3 הווילונות מבאסים לאללה, אבל כן. אני מעדיף את העונש השלישי.
מעניין אלוהים. מה היו טיעונים לעונש של הסניגורים כן. והקטגורים כן. שם במשפט הזה, אבל נגיד, אוקיי.
כן, אני מעדיף את העונש השלישי, כי אלוהים לפחות הוא רחמן, ויש אופציה לפייס אותו, זה בניגוד לבני האדם. כמובן שזה לא משתלב ממש טוב עם כל הסיפור הזה שאלוהים כועס בלי שום סיבה ומחליט להרוג אנשים, אבל
טוב, אבל הוא עשה את זה כבר כמה פעמים במהלך ההיסטוריה.
דוד לכאורה גם לא מודע לזה, אז בסדר.
אוקיי.
אוקיי, אז מלאך אלוהים יוצא לדרך ומתחיל להקות את עם ישראל. הוא מתחיל בדן, מגיע עד לבאר שבע, מכה את כולם בדבר. מבוקרו, מהבוקר של היום הראשון ועד הרגע שהמלאך מגיע לירושלים, 70 אלף איש מתו.
וואו.
כשהמלאך מגיע לירושלים, אלוהים מחליט לעצור. הוא מבין שהפגיעה בירושלים, אולי הפגיעה בשושלת, עלולה להיות קשה. לכן הוא פוקד על המלאך, רב אתה, מספיק עכשיו, הרף ידיך, תרים את היד, תעצור. מספיק.
ואיפה הוא עוצר?
הוא עוצר במקום שנקרא גורן ארבנה היבוסי.
יבוסי? רגע, לא שחטנו את כולם כמה פרקים קודם?
וואלה, שאלה מצוינת, אז הנה מסתבר שלא כל כך.
כנראה נשארו שם כמה יבוסים.
כנראה שנשארו, וגם על השם ארבנה לא נרחיב, אולי שחר, שחר עשה את זה.
דיבר עליו, דיבר.
שחר דיבר עליו, כן, רק נציין שהשם הזה לא ממש נוח לכותבים של המקרא, הם לא מרגישים אותו בנוח כי הוא נשמע להם זר, ולכן שימו לב, השם הזה כתוב בפרק, כל הזמן יש שם תיקונים של קרי וכתיב, פעם הוא קורא לזה האורנה, פעם אורניה, ארניה, השד יודע, הוא לא מסתדר עם השם הזה.
אוקיי, אבל אנחנו עוסקים במזבח, שזה מה שמעניין אותנו בעצם?
אז אנחנו מגיעים, המלאך עוצר שם, בגורן, וגד מגיע לדוד ואומר לו, תשמע, יש לנו טריק איך לעצור אותו. הוא עצר, אבל זה זמני, אז בוא נעשה את העצירה הקבועה, בוא תקים פה מזבח, ונקריב קורבן לאלוהים, ואז אלוהים יירגע. דוד ואנשיו מגיעים למקום, מגיעים לגורן, הרבנה רואה אותה מרחוק, רץ אליהם, השתחווה לדוד, שואל מדוע בא אדוני המלך אל עבדו, אני איש פשוט, אזרח נאמן, כן, גר, תושב שחי על גבי קרקע שאתה כבשת.
כן, אפשר להבין למה הוא בלחץ.
הוא די לחוץ, עשיתי משהו לא בסדר, מה קורה? דוד עונה לו, אני באתי כדי לקנות ממך את הגורן, לבנות מזבח לאדוני ותיעצר המגפה מעל העם, אני רוצה לקנות את האדמה, להקים מזבח ולעצור את המגפה.
מזכיר סיפור שקורה כן. כמה מאות שנים אחרי זה,
נכון.
קצת צפונה משם, נבות הישראלי, זה מקפיץ
הרבנה, איזה... כן, הרבנה בניגוד לנבות, יודע את מקומו, עונה לעניין, ייקח ויעל אדוני המלך, תטוב בעיניו, קח את המקום, קח את הזה, קח גם את הבקר שלי,
כן.
קח את המרכבה, את המחרשה, הכל שלך.
טוב להיות המלך, כמו שאמרו פעם.
נכון, כך הכל. אבל דוד מסרב, ובפסוק 24 הוא עונה, לא, כי קנו אקנה מאותך במחיר, ולא עלה לאדוני אלוהי עולות חינם.
זאת אומרת, דוד המלך לא כל כך אוהב לקבל מתנות שלא לפי התקשיר.
כן, אני קונה מה שאני צריך, הוא קונה הכל, גם את הבקר, בונה מזבח, מקריב את הקורבנות, והמגפה נעצרת.
אבל בוא, אז למה הסיפור הזה חשוב לדיון בהפיכת ירושלים לעיר קדושה?
דבר ראשון, בגלל ששם המלאך עוצר. זאת אומרת, אלוהים עוצר אותו כשהוא מגיע לירושלים, אחרי שהוא כאמור הרג כבר איזה 70 אלף איש, כי הוא לא רוצה שיפגע בירושלים.
זאת אומרת, משהו קשר ניסי, קשר מאוד עמוק.
משהו קשר עמוק בין אלוהים לבין ירושלים. הדבר השני, זה הסיפור בעצם עושה פה הרבה מאוד עניין מהמקום המדויק שבו המלאך עוצר. זה הגורן של הרבנה היבוסי. דוד קונה את המקום, בונה מזבח, שם הוא מפייס את אלוהים. לא כתוב במפורש ששם בהמשך ייבנה בית המקדש, אבל אין שום ספק שלשם הכותב מכוון.
התנא גם הרי אנחנו יודעים, מקמץ בדרך כלל במילים, ואם הוא מרחיב את הסיפור הזה, כנראה שיש איזושהי סיבה.
סימן שיש לו משהו שהוא רוצה להגיד. ואם אתה לא מאמין יותם, אתה מוזמן לפתוח את דברי הימים ב' ג', פסוק אחד, שם מסופר לנו על שלמה שמתחיל לבנות את בית המקדש. אז בוא תראה מה כתוב שם. ויחל שלמה לבנות את בית אדוני בירושלים, בהר המוריה אשר נראה לדוד אביהו.
הנה הקישור למוריה ולדוד.
אשר הכין במקום דוד בגורן, איך הוא קורא לו פה? אורנן היבוסי. אז הנה, הכותב המאוחר של ספר דברי הימים, ומסביר לכם כשהתפיסה, אם לא הבנתם, הר המוריה, שזה המקום שבו אברהם כמעט הקריב את בנו, וגורן הרבנה היבוסי, המקום שבו דוד עוצר את המגפה, זה למעשה הר הבית.
שאתם מכירים.
נכון, המקום שבו שלמה בנה את בית המקדש. איזה יופי, הכל קשור.
אז בעצם הפסוק הזה זה סוג של סגירת מעגל מצוינת, שמסביר לנו כיצד קרה שדווקא ירושלים הפכה לעיר הקדושה בממלכה משני כיוונים שונים.
והנה, ענינו על השאלה שהצבנו.
שלושת הפרקים האחרונים שלנו נוצרו בעצם כהקדמה לסיור שלנו בירושלים, בעיר דוד, שהוא בעצם גם מפגש מאזינים של עושים תנ"ך. בפרק הראשון עסקנו בדוד, דוד עצמו, הדמות הגדולה הזאת, הגדולה מהחיים שמזוהה עם ירושלים. האדם שהקים לכאורה את עיר דוד, דנו בו בעלייתו לגדולה. בצמד הפרקים הנוכחי עסקנו במיקום של ירושלים, ובהיסטוריה היישובית שלה תוך דיון במה שניתן ללמוד מהטווח הארוך, ה-long duration, וסיימנו בהופעותיה בתנ"ך של העיר, ובהפיכתה לעיר הבירה ולעיר הקדושה בממלכה. התובנות שלי מהפרק? ראשית, אין ספק שהבחירה בירושלים כעיר בירה מאוד מושפעת משיותו של דוד, או יהיה מי שיהיה המלך הראשון שהגיע משבט יהודה. מצד שני, אפשר לראות שלא מדובר בבחירה שמנוגדת לכל היגיון, כפי שראינו. הצמיחה של ממלכה חזקה ששולטת בדרום הארץ ומרכזה בירושלים, קרתה כבר לפני כן, בתקופת הברונזה. כפי שראינו, גם לא ממש מפתיע שירושלים, בירתה של הממלכה, הפכה לעיר הקדושה בממלכה. נושא אחד שלא ממש עסקנו בו, הוא השאלה מתי ירושלים הפכה לבירת הנצח, בירתו הבלתי מחולקת של העם היהודי. בקיצור, מתי הפכה ירושלים להעיר? לא סתם הכי קדושה, אלא העיר היחידה שקודשה לאלוהים. לא נוכל לעסוק בזה בהרחבה, לפחות לא בפרק הזה, זה נושא לפרק אחר, רק נאמר את הדברים הבאים. בזמן שיבת ציון, סביב 540 לפני הספירה, כאשר זרובבל, עזרא ונחמיה חוזרים לארץ, זה כבר המצב. זאת אומרת, לכל שבי ציון, לכל זרע הקודש, ברור שירושלים היא המרכז, היא העיר הקדושה שאין בלתה, ובה שוכן ביתו היחיד של אלוהים.
נכון, וכמה השלמות לגבי בית ראשון, אם נלך כמה שנים אחורה, בערך ל-620 לפני הספירה, יושיהו עושה רפורמה, שעליה דיברנו באחד הפרקים, במהלכה הוא לכאורה סוגר מקדשים שהיו מתחרים לירושלים, וכך הוא מרומם את המעמד של ירושלים על חשבון ערי המקדש האחרות, כולל, אם קוראים את הפרק הזה, אתם תראו, כולל בית אל. עכשיו, למה הוא עושה את זה? חוץ מסיבות דתיות, היו גם כנראה סיבות פוליטיות שעליהן דיברנו בפרק שעסק ברפורמה הזו. עכשיו, אם תשאל אותי, אני חושב שכל הרעיון הזה שירושלים היא העיר הקדושה ביותר עלי אדמות והבית היחיד של האל, מתחיל, או לפחות מקבל בוסט, סביב שנת 701 לפני הספירה, אז קורה באמת איזשהו אירוע היסטורי מאוד משמעותי, מסע סנחריב, סנחריב מלך אשור פולש ליהודה אחרי שהוא כבש את כל הערים בסביבה, אבל הוא נכשל ולא מצליח לכבוש את ירושלים. ומהרגע הזה, העיר בעצם מקבלת את המעמד המיוחד שלה. מה שהכי מצחיק זה שהאנשים של יהודה עושים ביג דיל ומסיבות עד אור הבוקר מההצלה של ירושלים, כשבעצם האשורים לא נורא התאמצו לכבוש אותה, מקווה אותם שנעסוק בזה באחד הפרקים הקרובים. בסופו של דבר, השאלות שהצגנו היו, כן, איך אני אגיד, לא פשוטות. הם לוקחות, כל הנושא הזה של הדיון בירושלים, בעצם זה אומר לקחת את הדבר הכי קדוש שיש לנו, ירושלים, בירת הנצח של העם היהודי.
של המורשת היהודית.
של המורשת היהודית. ובעצם מה שעשינו, אנחנו פירקנו אותו לרכיבים. אנחנו שחטנו ממנו את כל הקדושה. כן, עוד פרה קדושה שאנחנו ניתחנו לנתחים. לא נוח לי במצב הזה.
אוקיי.
כן, אז אני רוצה לסיים בקטע שנכתב על ידי עמוס עוז.
שיתפור לנו את החלקים מחדש אולי.
כן, שיתפור, שייתן לנו עוד פרה קדושה. אוקיי. הקטע הזה נלקח מהספר יהודים ומילים, נכתב על ידי עמוס עוז וביתו, פניה עוז, והקטע שאני רוצה להקריא הולך כך. ויכוח סוער נטוש בין המלומדים. כמה גדולה, או אולי כמה קטנה, הייתה ירושלים בירתם של דוד ושלמה. יש הגורסים שהיא הייתה קריית מלך רב, ויש הטוענים שהיא לא הייתה אלא כפר נידח. הוויכוח הזה אכן מרתק ומסיר, אבל אולי הוא פחות חשוב מכפי שנדמה לרבים מאיתנו. ירושלים בתרבות ישראל, וגם בתודעת העולם, אינה אבני הגזית, אלא היא בראש ובראשונה עירם של הנביאים, עירם של מספרי הסיפורים ומנסחי הרעיונות ששינו את יסודות המוסר, עיר התהילים, עיר קהלת, עיר שיר השירים.
אז במילים הנוקבות האלה, דוקטור בועז טבי, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לדניאל זיסמן, העורכת והמפיקה שלנו, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי. תודה לשרה סילבצקי ואביב שם טוב, ולכם המאזינים שהקשבתם לעושים תנ"ך. אתם מוזמנים לתת לנו לייק בעמוד הפייסבוק של עושים היסטוריה ולהיכנס לדף הבית של עושים תנ"ך. אתם כמובן, כמו תמיד, יכולים להמשיך את הדיונים ולשוחח עליהם בחדשות העולם העתיק, קבוצת הפייסבוק שהיא קבוצת הבית שלנו. נתראה בפרק הבא של עושים תנ"ך.
לא, נתראה בסיור.
נתראה בסיור, ואחריו בפרק של עושים תנ"ך, שבו אני מקווה שנביא באמת קצת קולות מהשטח, קצת קולות שלכם המאזינים, ועוד על עיר דוד וירושלים. תודה בועז, להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.